מה קורה אביב?
מה המצב?
בסדר, אני סופר מתעניין בפרק היום.
כן, לא רק אתה. אני חושב שאין בן אדם שקשור איכשהו לתעשיית הייטק, והנושא הזה של סקנדרי לא מעסיק אותו באיזושהי צורה. אז אנחנו מדברים, יש לנו אורח מאוד מעניין היום, אבל לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, נספר לנו לכם על נותנת החסות שלנו, שהיא אינטל איגנייט. אז הרשמה על המחזור השישי של אינטל איגנייט נפתחה. קצת במספרים, עד היום 18 חברות שהשתתפו בתוכנית עשו POC עם אינטל. חברות אינטל איגנייט גייסו עד היום קרוב ל-600 מיליון דולר, שזה די מרשים. ואיגנייט היא פשוט תוכנית תאצה ייחודית ופורצת דרך לסטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית, כל שבוע יש סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק ופיתוח עסקי. התוכנית כולה מלווה במנטורים שנצמדים לחברה, גם אנשים מהתעשייה, אנשים ביזנסים מהתעשייה, וגם אנשים טכנולוגיים מאינטל. אינטל כמובן לא דורשת מניות בחברות שהן משתתפות, או כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, תיכנסו לאתר החדש שלהם, שזה www.intelignite.com, ותגישו מועמדות www.intelignite.com, כמו ששומעים. שלום למורן צ'אמסי.
שלום אבי.
מה המצב?
גם אני פה, אחי.
נבות.
אוקיי, בסדר.
אז מורן הוא יזם ותיק, אבל היום אנחנו הולכים לדבר איתו על נושא שהיום זה מה שאתה עושה. יש לו קרן השקעות?
לסקנדרי.
לסקנדרי. מה, אז לפני מה הכל, זה מה זה סקנדרי? למי שלא יודע.
סקנדרי בפירוש מילולי זה שניוני. Mm-hmm. זה השוק השניוני. אם בעבר, אביב, שאתה ואני הכרנו, אז זמן חיי המדף של סטארט-אפ עמד על 5-6-7 שנים עד לנקודת האקזיט. היום אנחנו רואים שנקודת האקזיט הצפינה. יכול לקחת 10 שנים ויותר. מה שיצר שוק שלם, שזה שוק שניוני. זאת אומרת שלא עוד רק להשקיע בחברה, להכניס קפיטל כסף לחברה ולהשקיע ולקבל מניות, אלא היום נוצר אקוסיסטם שלם שבעלי מניות קיימים יכולים למכור את המניות שלהם בחברות שהן עדיין פרטיות, לא סחירות, בשוק השניוני.
אבל יש סטארט-אפ שנקרא Equity B, שזה מה שהוא עושה, לא?
אז Equity B הוא עושה...
ועוד כמה חברות.
ועוד כמה חברות, ועוד כמה קרנות, כן. אז Equity B למיטב ידיעתי, מה שהם עושים יותר בעולם של פורוורדים. זאת אומרת, אתה עובד בחברה, יש לך אופציות בחברה, אתה לא בדיוק מוכר, אתה מוכר את הזכויות העתידיות שלך, את הזכויות העתידיות שלך בחברה, לאותו משקיע מהצד השני, ואתה עושה איתו רב שר על האפסייד. בעצם מכירה וקנייה של מניות, זה לא מה שנעשה שם, באופן, בקאפ טייבל, אין שינוי בקאפ טייבל עצמו. אנחנו קרן, שבעצם קונה, קונה או C-Level, או Founder, או Early Stage Investor, ולוקחים את זה, ואנחנו נמצאים על הקאפ טייבל עצמו.
ומחכים עד לאקזיט.
ומחכים עד לנקודת האקזיט, כן.
תגיד, אבל בעולם, כלומר, זה נכון לעולם של 21. היום אנחנו בשנת 2022, שבה נראה שהנפקות וכאלה כרגע פחות על הכיפק, ויש דיבור על זה שכן עכשיו יהיה יותר מזוגים ורכישות בשלבים יותר מוקדמים, ויכול להיות שהרבה מאוד לא ירצו את החכות ה-10 שנים האלה, אז זה נכון גם לשוק היום?
אז כן, אני חושב שזה אפילו נכון יותר, כי זה שהספקים קצת מתעכבים, או רוצים או נזכרים קצת יותר בהנפקות, הוא מוביל לשווי יותר ריאלי של חברה. אם אנחנו ראינו ב-2021 שווים קצת יותר, מכפילי שוק.
כן, כל אחד נהיה יוניקורן.
בדיוק, יוניקורן כבר לא מילה של... כן. שלחתי איתה למקולת, היא במילה הזאת. אז לעניות דעתי, אנחנו נראה ב-2022, וצפון השווים קצת יותר נורמלי, מכפילי שוק קצת יותר נכונים. ושוק הסקנדרי הוא שוק שקיים, זאת אומרת, זה שוק שקיים כבר בארצות הברית כבר למעלה מ-6-8 שנים באופן רציף, בארץ שנתיים-שלוש האחרונות, והוא רק יתווסף. וככל שהשוואים יהיו יותר הגיוניים, אז השוק יותר יגדל, כי יותר מוכרים, יותר קונים.
אז בעצם אתה מגיע אליי בתור יזם, כלומר, אני היום יזם של סטארט-אפ, ואתה אומר לי בראונד הבא שלי, אתה אומר, במקום ש...
תיכנס קרן כן. ופשוט תזרים כסף לחברה, בוא תעשה קצת לביתך, תדלל קצת את המניות הקיימות שלך, ותקבל כסף, סגור משכנתה.
אז זהו, אז השוק הוא נותן זריקה, אני חושב, לשוק הסקנדרי לכל שוק ההייטק. זאת אומרת, אם עד היום, לא עד היום, אלא עובדים היו לחוצים, או פאונדרים היו לחוצים כדי להגיע לנקודת, כי הם רואים את האקזיט שלהם רק בסוף. זה שאתה יכול לקצור הצלחות תוך כדי תנועה, וזה מוריד את מדד הלחץ. מי כמון יודע כיזמים שיש מדד לחץ בסופו של יום, וזה מוריד את מדד הלחץ. חשוב לציין שאצלנו, למשל בקרן, כאסטרטגיה, אנחנו כל עסקאות הסקנדרי עושים בשיתוף מלא עם היזמים, עם הפאונדרים. זאת אומרת, גם אם אתה C-level employment, ואתה רוצה employee, ואתה רוצה למכור את המניות שלך, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם החברה.
איך נראית עסקה כאותי? כלומר, כמה אני יכול למכור לך?
עסקה כזאת יכולה, אז היא יכולה להיות במגוון שלבים. קודם כל, היום רוב הסיבובים המאוחרים כבר כוללים בתוכה מרכיב של סקנדרי. זאת אומרת, אם חברה מגייסת היום בערך 150-200 מיליון דולר בסבבים מתקדמים, אם יש רכיב של בין 10-15% סקנדרי, שהחברה בתוכה מאגדת. היא מאגדת את האנשים שהיא רוצה למכור להם את הסקנדרי באחוזים מסוימים, מהחזקות שלהם, בין אם זה עובדים, בין אם זה... משקיעים ראשונים שככה היא משמרת איתם את הקשר, בין אם זה עובדים שככה אפשר לשמר, היום שוק העבודה הוא שוק מאוד מאוד
תחרותי,
אז ככה הם יכולים לתוך כדי תנועה
להיפגש עם הכסף.
בדיוק, בדיוק, ולשמור על העובד שלהם מרוצה, עובד טוב, ואז היא יוצרת מרכיב של סקנדרי, ואז בסיבוב עצמו יש חלק שמוזרם כקפיטל, כהון לחברה, וחלק שנועד למכור למוזרם לאנשים.
ואלה לא הסיבובים שאתם נכנסים, נכון?
אלה גם סיבובים שאנחנו נכנסים.
גם סיבובים שאתם נכנסים.
אבל בסוף כזה, למה שנכנס את הקרן שלך? כי אם אני עכשיו סתם, דוגמה, טייגר גלובל, סתם בתור שם גנרי.
כן, קרן הון סיכון לשלבים מאוד מאוחרים.
למה שטייגר גלובל ייתנו לך להיכנס? יגידו, יש כאן מישהו מוכר סקנדרי, אני רוצה את אחוזים, תביא לי, אני גם ככה רוצה כמה שיותר אחוזים. נותנים פה אחוזים, לקחתי, מה צריך אותך?
נכון, אז קודם כל, הקרן שלנו, זה חשוב לציין שאני פתחתי אותה כיזם. זאת אומרת, הם מגיעים מפוינט אוף יו של יזם. אנחנו נותנים הרבה added value לחברות, אפילו שאנחנו מינוריטי בהחזקות שלנו, אפילו שאנחנו אין לנו שום סיד בבורד, אנחנו נותנים עדיין הרבה added value לחברות. הפיז שלנו הם high network, ועוזרים, אנחנו עוזרים לחברות, לכל מי שאנחנו יכולים, ועוזרים...
מה גודל הקרן?
הקרן היא קרן פתוחה כיום.
מה זה אומר?
זה אומר שיש לנו LPs שנתנו קומיטי להכניס כסף לקרן, ובגלל שעסקאות סקנדרי זה שוק שונה, זה לא שוק כמו פריימרי שיש סכום מסוים שאיתו נכנסים וזה מה שצריך לעשות, אלא יש הרבה הזדמנויות תוך כדי תנועה. זאת אומרת, סקנדרי יכול להיות כחלק מסיבוב, יכול להיות גם פוסט-סיבוב או פרה-סיבוב, שיזמים מחליטים איך לעשות אותו. אז אנחנו עשינו את הקרן כקרן פתוחה, ואז הוא נותן לנו לקחת הרבה הזדמנויות, שאפילו, בוא נגיד, אם בטיקט סייז לא היינו רוצים אותם בהתחלה, אבל כהזדמנות עסקית, היא מהווה מאוד, היא מהווה משהו, מרכיב מאוד סקסי לחברה, ללנו לקרן, אז אנחנו יכולים לקחת אותו.
אוקיי, הקרן נקראת Ample Fields? מה? מה
זו? שדות מלאים.
שדות מלאים. מאיפה הבאת את זה, מורן? מה?
זה הדומיין שהיה פנוי, מה קרה?
זה הדומיין שהיה פנוי. לא, יש הרבה מאחורי זה. אנחנו בסופו של יום גם מאמינים, אנחנו יהודים שמאמינים גם בברכה הווירטואלית, בברכה בדבר.
מורן חובש כיפה למאזינים שלא רואים אותו, מן הסתם.
גם אנחנו יהודים, אבל לא חובש כיפה.
לא, אמרתי מאמינים, בצורה מסוימת. כל אחד, כולנו יהודים, אבל אני אומר, ואז לקחנו את זה מהתורה, השדות, זה נותן איזה סוג של שפע, ואנחנו רוצים למלא אותו, ואנחנו רוצים למלא את השדות של כולם. זאת אומרת, אנחנו כן מאמינים, ולכן אנחנו בסקנדרי, אנחנו מאוד מאמינים שכן יזמים וכן עובדים צריכים לקחת כסף, לפגוש עם כסף תוך כדי תנועה, להוביל את החברה לחברה יותר טובה ויותר בריאה. כי ככל שהחברות יותר, חיי המדף שהן יותר ארוכות, הן מגיעים ליותר ויותר achievement. אנחנו מאוד מאמינים בשוק הישראלי.
אז איפה זה קורה? מתי חברות יכולות להתחיל לחשוב על סקנדרי?
היום אפשר כבר לראות סקנדרי, אפילו בסבבים יחסית מוקדמים. זאת אומרת, אתה יכול לראות בראונד, אני ראיתי אפילו בראונד A. היה לו מזמן סיד שגייסו והלך לסקנדר, שזה הם היו עד הבוטסטראפ, ואז הם...
טוב, אם חברה הייתה בוטסטראפ ועשתה יופי ואז זה גייסה.
כן, אבל אתה רואה היום גם ב-AB, זאת אומרת שהוא סקנדרי, כן. אני יודעתי, אני חושב שצריך להיות בזבבים קצת יותר מתקדמים. אני כן חושב שעדיין צריך להשאיר, כאילו כל רעיון חבילת האופציות הוא כדי לתמרץ את העובדים, לתמרץ את היזמים, ויש בו ברכה במודל הזה. אבל אתה יכול לראות אותו ב-AB, אנחנו מעדיפים להיכנס קצת בסבבים יותר מאוחרים, כי אנחנו חושבים שזה גם יותר נכון לחברה.
איך אתם מגיעים לחברות האלה? קרנות אחרות מזמינות אתכם להשתתף, או שאתה פשוט פונה לאנשים בתעשייה ואומר להם, תקשיבו, יש את ההזדמנות הזו, אני רוצה לקנות מניות בחברה שלך, בואו נדבר על סקנדרי.
אז או דרך קרנות שאנחנו, שחלק מהלפיס שלנו, אלפיס בקרנות אחרות, ואז מגיע לנו דיל פלוז מאוד טובים, או דרך קהילת היזמים. קהילת היזמים פה הישראלית היא... היא די קטנה, גם אם זה, גם אם יושבים בארץ או יושבים בארצות הברית, ומקשרים אישיים, אנחנו מצליחים להגיע לדיל פלוז מאוד מאוד טובים.
הקרן, מי זה? רק אתה או שיש עוד אנשים בקרן?
יש לנו עוד, יש לנו CFO, בחור בשם יואל מזור, יש לנו legal counsel, שזה בחור בשם בחיר סבן, ודיל פלו מנג'ר מדהימה, בחורה בשם הדס, קארו.
אז רגע, אז בוא נבין. אז אתה מגיע, כמה אפשר למכור בסקנדרי? 15%?
אז זה תלוי פר המדיניות של החברה. פר המדיניות של החברה.
בולפארק. יש הבדל בין עסקת סקנדרי תוך כדי סיבוב, לעסקת סקנדרי שהיא פשוט סיבוב סקנדרי, נכון?
בדיוק, נכון. אז זה מה שהתחלתי להגיד. בהתחלה, עסקאות הראשונות יש עסקאות שהן חלק מסיבוב, ואנחנו כבר נכנסנו לכמה סיבובים כאופישיאל בתוך הסיבוב, רק בחלק הסקנדרי שלו. יש עסקאות שנעשות גם אחרי סיבוב. או תוך כדי תנועה, שהחברה רואה שיש איזה לחץ מסוים, הפאונדר רואים שצריך
לשחרר קצת. אשתו של הפאונדר או בעלה של הפאונדרית מאוד לחוצים, רוצים. זוהר גילון, ישבתי איתו פעם לקפה, כשרק התחלתי את המסע שלי בתור יזם, הוא אמר, יש את האלמנט הזה של מכונת כביסה, אישר, או בן הזוג או בת הזוג רוצים מכונת כביסה, אז צריך איכשהו לדאוג ליזם, נכון?
היום מכונת הכביסה זה דירה שנייה, אבל...
כן, אוקיי.
טסלה. נו, אז אני רוצה טסלה, בוא, תביא.
איך זה עובד?
אז בדרך כלל פונים אלינו אנשים אינדיבידואלס, ופונים אלינו אנשים אינדיבידואלס, אנחנו מנסים ליצור, אנחנו יוצרים קשר עם המנג'מנט של החברה.
כלומר, פונה אליך משקיע...
או משקיע, או C-level שעזב, או...
לא, מאיפה זה מגיע בדרך כלל? מגיע מהחברה, או מגיע ממשקיע שרוצה עכשיו מניות בחברה של נבות, ואין לו שום סיכוי להיכנס לסיבוב, והוא פונה לך
בורות הזו? יש לנו target list שלנו, אבל היום מגיעות לנו, יש לנו, אנחנו רואים deal flows בצורה מאוד מאוד מרשימה. הדיל פלוז שעוברים דרכנו, אנחנו לא צריכים לטרגט, אלא מגיעים אלינו deal flows מאוד מאוד טובים. ואז אנחנו משתדלים ליצור קשר עם המנג'מנט, בדרך כלל עם היזמים או עם מישהו מהמנג'מנט, ולמסד את העסקה הזאת. זאת אומרת שזה יהיה יד ביד עם המנג'מנט, אנחנו לא עושים, משתדלים לעשות עסקאות מאחורי הגב, או עסקאות כאלה שהמנג'מנט...
אפשר, זה הכל מגיע לקפטן.
כן, אבל גם התהליך עצמו, יש קולגות שלנו שזה מה שהם עושים, אגב.
מה, איך הם עושים את זה?
עסקאות עתידיות, עסקאות לון, הלוואה, שבעצם אתה מלווה כסף לממש את האופציות, ואז אני עושה איתך עסקה עתידית על הרווח. אנחנו עושים עסקאות של קנייה מחירה קלאסיים. וזה אנחנו
של מניות.
בדיוק, של מניות. אנחנו רוצים להיות על הקאפ טייבל, אנחנו רוצים לשאול שזה יהיה בשקיפות מאוד גדולה עם היזמים.
ושוב, בסדר גודל של עד כמה ליזם מותר למכור, הוא לא יכול למכור את כל ההחזקות שלו בחברה.
אז זה תלוי, זה ממש משתנה מחברה לחברה, תלוי במדיניות של החברה, כמה יאשרו לו, כמה לא יאשרו לו.
זה בדרך כלל, לפחות עובדים בסיבובים שכוללים סקנדרי, לפחות מה שאני קראתי בעיתונות, בדרך כלל מאפשרים להם 20% מהאקוויטי שלהם בעצם לפגוש כסף.
זה יכול להיות בין 10-20%, בדרך כלל זה מספר שרואים, הוא לא מספר זר, נגיד זה ככה.
תגיד, כמה מיליונרים יצרת באמצעות הקרן שלך?
לא מעט, אני חושב. וזה טוב, אני חושב שזה טוב לכלכלה הישראלית.
כן, אתה חושב שמיליונרים, אני לא בטוח שכמיליונרים.
אני לא יודע מיליונרים, אני חושב שמי שעובד טוב ופוגש כסף תוך כדי תנועה, והכסף לא מהווה לו לחץ לעבוד יותר טוב, הוא נהיה יותר טוב במה שהוא עושה. זאת אומרת, זה...
כי אני חושב על זה, זה קצת רדע ממפעלה פייס, לא? אתה פוגש את האנשים, עובדים, יזמים, מי שזה לא יהיה, אנשים שעובדים מאוד קשה, ולא חושבים ש... הם יהיו, אולי הם מקווים שהם יהיו מיליונרים, אבל אז אתה מגיע אליהם ונוצרת איזושהי עסקה, ובן אדם נהיה מיליונר.
אבל זה בדיוק כמו שאמרת, הם אנשים שעובדים מאוד קשה. מגיע להם.
כן, לפי דעתי זה ממש לא כמו הרלם מפעל הפיס, כי הם לא...
לא, לא, זה לא out of nowhere, אבל אתה יודע, בזכות העסקה שאתה הובלת.
וזה בזכות החברה שאישרה לו, וזה בזכות העבודה שהוא נתן, וזה בזכות הוותק שיש לו, והמניות שלו שהבשילו.
וגם אורן לא מגיע לחברה שהיא סתם חברה, זו חברה שהיא חברה טובה, שהיא מוכרת, שהאקסיט פאס שלה הוא די ברור, נכון? זה לא חברות שעכשיו, ההון סיכון כבר פחות בסיכון.
כן.
אז כאילו...
אבל מעניין אותי, כי אתה פוגש את האנשים האלה. איך זה לגרום להם בעצם להשלים את העסקה הזו ולהגיע למקום שבו יש יותר רווחה כלכלית? פתאום יש איזה סכום, אפשר לקנות דירה, אפשר לסגור את המשכנתא.
זה כבר נהיה היום עניין של, עניין common, עניין מאוד מאוד, מאוד מאוד נפוץ. זאת אומרת, אני חושב שחברות שמאשרות ומעודדות תהליכים כאלה, כמובן במגבלות החברה, במגבלות האחוזים שאפשר לממש או לא לממש, הם חברות בריאות, הם חברות שהעובדים שלהם יותר שמחים לבוא לעבודה, הם יותר פרודוקטיביים, הם יוצרים לעצמם שהם יותר טוב, הם מגייסים אנשים יותר טובים, וזה איזה אקוסיסטם שנוצר. זאת אומרת, זה לא שאני יצרתי את האקוסיסטם, פשוט ראינו את האקוסיסטם הזה, זיהינו אותו, ואנחנו מצטרפים.
תגיד, אבל אין בעיה אחרי זה שאם אני יזם או C-level בחברה, ועשיתי סקנדרי, ועכשיו יש לי כבר מעט החזקות בחברה, אז אולי כבר אין לי אינטרס כל חזק לעבוד בחברה, ואני אומר לחברה, חברה, או שתביאו לי עוד הרבה מאוד אופציות, או שיאללה, ביי, אני הולך פה עם הכסף שמורן הביא לי להשתגע.
שאלה טובה. אבל לכן אני חושב שמה שאבי שאל לפני, מה האחוז הסקנדרי שמאשרים, וזה בין 10-20 אחוז. זאת אומרת, עדיין החברה רוצה לשמור על, 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 על איזה משהו reasonable, על איזה מימוש, מימוש הגיוני. לכן, אגב, אנחנו מאוד מאמינים שזה צריך להיות בסבבים קצת יותר מתקדמים, לא בסבבי A או B. זאת אומרת, אני חושב שהאקוסיסטם הזה, השוק הזה מתחיל ליצור את עצמו, מבינים את האיזונים והבלמים בשוק הזה, וזה יוצר איזה פאטרן.
עד כמה זה נפוץ היום בחברות ישראליות?
בחברות גדולות, זה נפוץ מאוד.
כולם עושים את זה, נכון?
מה, כל מי שאנחנו, עשרות החברות שנהיו יוניקורנס בשנים האחרונות, כולן...
חלק מהסיבוב שלהם, האחרוני, היה, אופישלי, היה תיקה בעיתונות, היה להם מרכיב של סקנדרי.
ויש פעמים שבהם לא מדווח הנושא הזה של סקנדרי?
זה גם תלוי פר חברה, כמוך... פיגורה במדיה הישראלית יודע שהחברה לפני...
שעבר כבר שנים לא במדיה הישראלית, זאת אומרת, הפיס כבר 100 שנה.
אביב, רואים אותו בחוץ, כולם קופצים עליו, יודעים שהוא...
מי קופץ עליו?
הוא ראיין אותי ב-2014.
האמת היא שההיכרות שלנו התחילה, כשמורן עוד היה יזם, היה לו סטארט-אפ בשם Hear Me Out, נכון?
מאוד.
חברה שעשתה בעצם וויס?
טוויטר לוויס. נכון.
והיו לכם הרבה מאוד עליות וירידות, הנפקתם באוסטרליה.
כמו כל סטארט-אפ, עליות וירידות, זה חיי היזם.
תירוף, אז איך הגעת לזה? כמו איך הגעת מלהיות יזם, להיות משקיע בקרן של סקנדרי?
קודם כל, הקרן היא סוג של יזמות, כמו שאתה רואה. הסקנדרי הוא שוק...
אבל היית יזם טכנולוגי, ועכשיו הפכת להיות יזם של פיננסי.
כן, אני לא הייתי החלק הטכנולוגי ביזמות. תמיד מהחלק העסקי יותר, כמובן הביזדה והמרקטינג, ועברתי צד, עברתי לצד השני.
נולדת בארץ? יש לך וייב של חול.
לא, נולדתי בארץ, אשתי בריטית.
אוקיי.
אז היא נכנסה לי את העדינות מבריטניה, אבל לא, עשיתי גם שליחות בארצות הברית אחרי הצבא.
מה עשית?
בסוכנות?
בסוכנות, כן. בממפיס, טנסי, שם הקהילה יהודית מאוד גדולה, אנשים מאוד טובים.
אז רגע, אז ואתה עכשיו אני חוזר שוב לשאלה שלא ענית, אני מכיר קצת סבבים, בעיקר סבבים, כלומר, הרבה סבבים גם מתקדמים, לא ממהרים, לא נשאר הרבה אחוזים על השולחן, כלומר, אחוזים שמישהו רוצה למכור, תמיד יש מי שיקנה אותם, המשקיעים הקיימים, הרבה פעמים משקיעים קיימים, לא ידנו לי מישהו חדש להיכנס, אז מה, למה אתם יכולים להיכנס?
אז כמו שאני אומר, לקרן שלו יש ייחודיות מסוימת, שאתה בא בתור יזם, אתה מדבר מיזם ליזם בצורה קצת שונה. אני חושב שאנחנו, עוד פעם, אנחנו אף פעם לא לקחנו, גם בגלל המינוריטי שלנו, רמת ההחזקות שלנו שהיא מאוד קטנה, אין לנו שום סיד בבורד, ואנחנו עדיין עוזרים לחברות, וחברות שהן יוניקורן.
מה אתה עוזר?
אז התחלתי בהתחלה להגיד שה-LPs שלנו הם individual, high network individual, יש גם family offices, רובם הם אנשים שמגיעים מהתעשייה, זאת אומרת, מכירים את התעשייה, תעשיית ההייטק. לא, לא, לא מעט. אחד מהחברות שהשקענו בה, עזרנו לו באחת מעסקאות ה-M&A, נגיד שהיא עשתה לאחרונה.
מי?
מידע, לא, אנחנו לא, לא, לא חושבים אותו, אבל אני אומר, אנחנו מנסים לעזור איפה שאנחנו יכולים, זה אחד. שתיים, חברות אוהבות לגוון, זאת אומרת, ברמת ה-VCs, חברות לא אוהבות שיש להם מספר משקיעים מאוד מצומצם, זה גם לא נכון לתת את כל הכוח אצל משקיע כזה או אחר. ושלוש, שבעולם, הרבה חברות מעדיפות, חברות קלאסיות מעדיפות פריימרי, שרז. שאתה קונה סקנדרי, אתה קונה שרז קצת שונים.
אורדינרי שרז.
אורדינרי שרז, כן, לפעמים זה בלנד.
עם זכויות, זה פשוט מניות עם זכויות שונות לבעלי המניות.
בדיוק, קלאסים שונים, זכויות שונות, נכון, לגמרי. אז יש חברות, יש קרנות שמתמקדות בפריימרי, וסקנדרי זה לא באג'נדה שלהם, ואנחנו באג'נדה שלנו מפוקסים סקנדרי.
אז מי הפורטפוליו שלך?
יש לנו, קודם כל אפשר לראות באתר, amplefields.com.
מה, אבל ספר לי.
יש לנו, אז נמצא, היינו חלק מהסיבוב של טראקס, ריטייל.
כן.
החברה האחרונה שהשקענו בסקנדרי, זה הייתה אופן ווב, ספוט איי-אם, למי שזוכר. חברה גם מאוד מדהימה, יזמים מדהימים. יש לנו, השקענו בוויה, בקורבוס של חברת אינשורטק, סייבר אמריקאית, סייסנס, פיוניר,
מגדולות.
כן.
ואיך קורה סיבוב? איזה סיבוב אתה מעדיף להיכנס? תרגיש טוב, נבות, אל תמות. בדרך כלל סיבובים קרנות, או סיבובים יותר שאתה מגיע והאלפיז שלך רוצים להיכנס לאיזושהי חברה?
זה בדרך כלל גם וגם. זאת אומרת, אין פה איזו העדפה מסוימת. העדפה היא, זה מאוד פר אופורטוניטי, פר הזדמנות שיש, ולכן יצרנו גם את הקרן בצורה כזאת. זאת אומרת, השוק הסקנדרי והעסקאות הם מאוד, מאוד שוק אופורטוניטיז, ואנחנו מנסים לנצל כל אחד, אז אם זה יצא כחלק מסיבוב גדול, או כחלק שאנחנו יזמנו, אז היינו אח.
ערכנו פה כמה משקיעי הון סיכון. קרן הון סיכון, בדרך כלל המודל שלה הוא די ברור, כלומר, יש סכום מסוים שהיא משקיעה לאורך X שנים, 2% מהקרן בעצם כל שנה הולך לדמי ניהול, בסוף יש חלוקה של 80-20, 80 למשקיעים שהם ה-LPs, 20% זה הקרי למשקיעים עצמם. מה המודל שלכם? כלומר, במה זה שונה מקרן הון סיכון קלאסית?
אותו מודל.
אותו מודל?
כן, לא המצאנו מודלים. מודל שעובד, מודל שוק, כל מודל קיים.
תגיד, מה זה אומר קרן פתוחה? אז זה לא קרן, זה אברגרין.
לא, יש איזה סכום קומיטי מינימלי שאיתו אנחנו עובדים, והוא יכול לגדול וגודל כל הזמן בהתאם להזדמנויות.
אז עדיין, למה זה לא אברגרין? למה אתה קורא לזה קרן? כלומר, קרן זה משהו שיש איזשהו סכום קבוע. אני בודק מה הביצועים של הקרן שלך אחרי כמה שנים. פה אני...
לא, גם בקרנות רגילות, אתה לא קורא לכל הכסף ביום אחד.
ברור.
אז הביצועים שלנו נמדדים על הכסף שקראנו. זה כמו מודל של קרן. רק על הכסף שקראנו, הביצועים שלנו, ההערה שלנו, נמדד אותו דבר רק לפי הקפיטל קול שלנו. היא פתוחה בגלל שאין לה לימיט, נכון לעכשיו. המשקיעים רוצים לנצל את רוב ההזדמנויות שיש, ויש הזדמנויות עכשיו, וכמו שאמרת, 2021 הייתה רכבת הרים מטורפת. אנחנו סיימנו שנה עם 10 השקעות, שזה מאוד אקטיבי.
מטורף.
לגמרי.
מה אנחנו נראה ב-22?
אנחנו מצפים שאנחנו נמשיך בקצב ונגביר אותו אפילו.
באמת?
אני חושב, כן, לעניות דעתי, כמו שאמרתי, הגיעו לנו הרבה דיל פלוז, חברות טובות, חברות מדהימות, שלפעמים לא הכנו להיכנס בגלל המכפילי שוק שהיו, הורידו את הכדאיות הכלכלית. וזה בגלל הרכבת הרים הגדולה שקרתה ב-2021.
זאת אומרת שעכשיו המצב קצת יירגע.
יהיה ריאלי יותר.
כן.
ויוכלו להיווצר יותר עסקאות. ככה אנחנו מאמינים.
הבנתי. זאת אומרת שהשוק יתוקן לטובה, לא יתוקן לרעה.
זה לעניות דעתי.
יש פה גם, נגענו בזה קצת קודם, אבל יש פה קצת אלמנט חברתי, מקרו-כלכלי שמשפיע על מדינת ישראל. ההיווצרות הזו של שכבה יפה, של, לא יודע מה, אלפים, אולי עשרות אלפים של אנשים שפתאום יש להם הרבה כסף, ומזרימים את הכסף לנדלן, ואנחנו רואים את המחירים בתל אביב. איך אתה רואה את זה, את ההשפעות המקרו על החברה הישראלית?
אני חושב שבכל מקום יש השפעות טובות ולא טובות.
כן.
שאלה איך מסתכלים על זה. אותה שכבה, גם שכבה שמשלמת מס די גדול. אני חושב שהמס שמגיע מעובדי הייטק הוא יותר גבוה מהאינדקס שלהם ברמת האחוזים שעובדים, וזה משהו מאוד מבורך.
התעשייה הישראלית מבוססת... 11% מכוח העבודה, בעצם 25% ממס ההכנסה.
בדיוק. אז יש לזה גם נקודות טובות. כמו בכל דבר יש את המתפרעים. יש את כאלה שמתפרעים בנדלן. ובארץ זה לאו דווקא, כאילו מחירי הנדלן מאמירים בארץ ב-10-15 שנים האחרונות, זה לאו דווקא בגלל שוק הסקנדרי, לא, אולי הוא תורם לו, אבל זה מגמה שקורית ופשוט מתעצמת.
כן, אבל היא יכולה להיות מועצמת, ויש כאלה שיגידו, תל אביב הופך להיות באמת עיר לעשירים בלבד. מי שיכול לקנות כאן דירה, זה באמת אנשים כאלה שנפגשו עם כסף בסקנדרי.
תראה, בעולם ההשקעות מסתכלים על תמיד עלות תועלת. אני חושב שהעלות תועלת פה יותר גדולה ברמת התועלת.
שהתועלת יותר גדולה.
בכלל, כי כמו שאתה אומר, 25% מהמס בארץ מגיע מעובדי ההייטק. אז זה שתל אביב לא תהיה מושגת כלכלית או דיורית לתחום מסוים מהמדינה, זה עלות שאפשר לספוג אותה לעומת הביטוח לאומי שמקבלים כאלה שצריכים להם, הסיוע שמקבלים קשישים, השכבות החלשות שנזרות בכל התנאים והגופים הסוציאליים שיש במדינה, אז אני חושב שהתועלת פה רבה על העלות.
תגיד, לאן, אם אתה מסתכל על בעיניים שלך, אם עכשיו הולך להיווצר לחץ על הסביבים הגבוהים, כלומר, כי כנראה שבשנה, כנראה שב-22 לא היו ספאקים ו-IPOים, כי השוק נראה לא טוב. אז איך להערכתך זה ישפיע בלמעלה של השוק? איך הוא ייראה? כלומר, כל האלה שנהיו יוניקורנים, וזה מה יקרה שמה?
אז אני חושב שהחברות הטובות, הן המשיכו להיות טובות. כאילו, אני רואה לעניות דעתי, החברות הטובות, שאני מדבר טובות, זה כאלה שיודעות להרוויח כסף, שיש להם טכנולוגיה טובה, שעושות טוב באמת, הם יישארו טובות. הם גם גייסו כנראה כסף ב-2021, גייסו כסף טוב.
הרזרבות האלה... אבל...
אז לכן אמרתי טובות, שהביטה שלהם טובה, שהם יודעות... שהמאזן הכלכלי שלהם יותר נכון. הם יעברו את התקופה הזאת בצורה יותר טובה, בצורה יותר חזקה, הם יתחזקו יותר. החברות ש... והיו לא מעט חברות שרחבו על הגל הזה, והם לא באמת... השווי והוואליואציה שלהם לא מצדיק את מה שהם, יכול להיות שהם ייפגעו, יהיה פה תיקונים בוואליואציה, אני חושב.
יהיה דאון ראונד?
אני לא יודע מי יהיה דאון ראונד, זה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה.
לא, אבל בוא, מה,
אני חושב שיהיה תיקונים, יהיו תיקונים בשוק, לגמרי, אתה רואה את זה גם, אתה רואה סיבובים שהם לא נסגרו עוד ב-2021, שמודילים הם עכשיו, אתה רואה שיש כבר... משקיעים קצת מסתכלים בצורה אחרת, קצת יותר יושבים, אבל יהיו גיוסים, זה לא...
אז אם ב-2021, כמעט כל שבוע היה יוניקורן חדש, ב-2022, הקצב ירד?
אני חושב שהקצב ירד, ללא ספק, אבל עדיין יהיו.
אתה יודע, מורן, שבשנת 2020, עשינו כאן, שהתחילה הקורונה, עשינו פרק, והיינו פה כמה אנשים שתנו נבואה, ש-2020 לא תראה כמו 19. ותראה מה זה.
זה אמרתי לך, למי ניתנה הנבואה?
אבל, שוב, אני לדעתי יהיה, כלומר, הנבואה שלי זה שכן יהיו תיקונים, כן נראה הרבה יותר M&A, בגלל שחברות יבינו שהאקסיט עוד מאוד רחוק.
תגיד, כמה מהיוניקורנס ייפרדו מהקרן שלהם, אתה חושב?
הרבה. אני חושב ש-50% בכיף.
50%?
כן.
יש לזה השפעה דרמטית על השוק.
כן, אני חושב שהרבה מהיוניקורנס, כמו שמורן אמר, הרבה מהם רצו מהר, כאילו איזשהו סוג של דרגה, לקבל דרגת יוניקורן, בלי שבאמת זה מצדיק את זה, בגלל שפשוט אנשים רצו לדחוף להם כסף.
אני לא יודע אם יפרדו מהקרן שלהם, אני חושב שהם יצטרכו לעשות שינוי אסטרטגיה, והם יצטרכו להתנהג לכסף ביותר... ביותר ריספקט.
אבל אני לא יודע אם יש להם את זה ב-DNA. כי אם אתה חברה שרגילה לבזבז, לא יודע, חברה עם 400 עובדים, ואתה רגיל לבזבז סכומים אדירים כל חודש, ופחות להסתכל לשנות ה-DNA בצורה כזאת, זה קשה מאוד.
אני מסכים לך, יצטרך בגרות מאוד גבוהה מצד היזמים, לשנות אסטרטגיה, כמו שאמרת, להסתכל ולא לבזבז את הכסף, לשמור על ה-burn rate בצורה יותר רציונלית.
שמרנית.
יותר שמרנית. כן, ואלה שישכילו ויעשו את זה, הם ישרדו את התקופה, אפילו ישרדו אותה בצורה חזקה, הם אפילו יתחזקו, אני חושב.
אז אתה... אם אתה מסתכל, בנקודת המבט שלך, אתה מסתכל על ההייטק בשנה, שנתיים הקרובות, אתה אופטימי או שאתה פסימי?
אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי בכלל לגבי ההייטק. אגב, אנחנו גם פה לא לשנה, שנתיים. אני חושב שההייטק צריך להסתכל עליו קצת יותר רחוק.
אז 5 שנים.
אז 5 שנים, ברור. כן? כולנו יודעים, ההייטק זה העתיד שלנו, אין מה לעשות. זה שיהיה תיקון בשוק, אז יהיה תיקון. ראינו שווקים שיש תיקון, אבל בסופו של יום הגרף הוא תמיד יהיה בעלייה, בייחוד בחמש שנים הקרובות.
תסתכל על כל החברות צמיחה, כל החברות צמיחה בנאסדק התרסקו.
זה, וזה תיקון. זה, אם תסתכל, אם תיקח כל פעם תקופות מסוימות, קח אותם על גב חמש שנים, תראה שהגרף הוא במגמת עלייה. אם תראה בזום אין לגבי חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, לא יודעת כמה זמן יהיה התיקון הזה, אז נכון, אז יהיו ירידות, יהיו תיקונים, ואני חושב שזה השוק ייצור, החברות החזקות יישארו חזקות.
יאללה, מדהים. אז מורן, היה נורא כיף לשמוע, ויאללה, תעשה לי סקנדרי.
גם לי.
כן, בדיוק.
עד כאן 30 דקות או פחות. תודה למורן שמסי, מ-Amplefield. קרן סקנדרי, ונגיד תודה לנותן את החסות שלנו אינטל איגנייט, תוכנית האצה פורצת דרך בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה, אנשים באמת בלבל אחר, כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מקבל מנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ומומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז איגנייט פתחה את הרישום למחזור השישי שלה, והיא מחפשת סטארט-אפים פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, שיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם כאלה, סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, ייכנסו לאתר חדש ותגישו מועמדות. www.intelignite.com www.intelignite.com.
הפרק הזמין בספוטיפיי, בקלקיס, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסט. אם אהבתם את הפרק, אני מצליח לכם להאזין לפרק עם מנואל מסוויטווד קפיטל, שמשפחה גם של אביב, שמדבר על איך מגייסים קרן סיכון. אז תאזין, מורן, תלמד משהו.
לגמרי.
יאללה, ביי.
תודה רבה.